ברור שהם בכלל מקליטים, אז טוב. תאום נתחיל, נעשה קצת הקדמה כללית על תנ"ך, הקדמה ללימוד תנ"ך והקדמה לכל עניין ההפטרה. אנחנו גם נעשה קצת הקדמה למי היה המלבים, כי אנחנו לומדים את הפירוש שלו. התורה ניתנה למשה. אנחנו יודעים שמשה היה רבן של כל הנביאים. אחד מיסודי האמונה שמשה לימד אותנו זה שיש נבואה. היסוד הזה אברהם אבינו לימד אותנו, כך הרמב"ם כותב בהר השם יראה, שזה אחד מהמסרים היסודיים באמונה שאברהם אבינו לימד את העם היהודי, שהקדוש ברוך הוא מנבא את הנביא, והנבואה הזאת היא ברורה לנביא. הוא אומר הרמב"ם, אילו היה איזשהו מקום פיקפוק אצל אברהם אבינו לחשוב אולי זה היה דמיון, אולי זה היה חלום, אולי הוא יצא מדעתו, אז הוא לא היה מרים יד על יצחק. זה שאברהם ויצחק הסכימו לעקידה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, וכשהוא מדבר זה ברור לאדם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, וברור לאדם מה הקדוש ברוך הוא התכוון. זה מה שאברהם אבינו התכוון לפי ההבנה הזו, בהר השם יראה. בהר מכוח מה שהיה בהר הזה ידעו הבריות שהשם יראה, שהשם נראה לבריות. עכשיו יש לנו ברייתא רבי פנחס בן יאיר, הברייתא גם משנה במסכת אבות שמדברת על התקדמות במידות, איך בן אדם בונה את עצמו. והמידה העליונה שאדם שואף לה זה נבואה. כשאדם מתקן את עצמו והוא כבר כל כך מתוקן, אז כבר הנפש שלו יכולה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יכול לדבר עם הנפש שלו. וכשאנחנו מדברים על נביא, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על בן אדם שהגיע למדרגה הזאת. מסביר הרמב״ם והר"ן שיכול להיות אדם שמתקן את עצמו, הוא מוכן לנבואה, וכל חייו הוא לא יקבל נבואה. זה שהאדם מתוקן לא אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו נבואה. יכול להיות שהאדם מוכן והוא לא יקבל נבואה. יכול להיות שהוא כן יקבל, יכול להיות שהוא ינבא פעם אחת בחיים, פעמיים או יותר. יש לנו מסורת שלעם ישראל ניבו יותר ממיליון נביאים. והנבואות האלה לא נכתבו, כי זה היה לצורך זמני. הנבואות שנכתבו זה הנבואות שיש להם מסר לדורות. כשאנחנו באים ללמוד תנ"ך אנחנו צריכים לדעת שהנביא מדבר אלינו, ואנחנו צריכים להפיק מזה מסר לחיי יום יום שלנו, הן בהתנהגות בינם לחברו והן בהתנהגות המדינית. זה מצד אחד מה שהגמרא במגילה אומרת לנו, שנבואה שנצריכה לדורות נכתבה. אז הנבואות שאנחנו קוראים זה ממכלול נבואות, היו מיליוני נבואות ואלה נכתבו כי יש להם מסר כל דור. יחד עם זה צריך לדעת ש לימוד הנביא זה היה בשורש של הרבה שגיאות, טעויות, שהעם היהודי שילם להם מחיר מאוד גדול. לימוד תנ"ך צריך להיות מונחה על פי חז"ל. הגמרא בעירובין מספרת שאחד מהמוראים סיפר שהוא עבר על כל הש"ס, עבר על כל תורה שבעל פה, ידע את הכל, הגיע למצב שהוא ידע את הכל. ואז הוא נתקל בכלל הזה שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. אנחנו רגילים לחשוב שהדבר הראשון בפרדס, פשט, דבר ראשון שצריך ללמוד זה פשט. ומה שאנחנו לומדים מהגמרא ההיא זה שבעצם פשט זה השלב האחרון. בן אדם יכל ללמוד את כל הש"ס, לדעת את כל ההלכות, ולא לדעת את היסוד הזה שלהם נקרא יצא מדי פשוטו, כי היסוד הזה הוא אחרי שאנחנו יודעים את חז"ל. בגלל זה אני מאוד מודד שאנשים ילמדו תנ"ך עם רש"י, עם מצודות. היום לצערי התפשט שאנשים קוראים את התנ"ך. היה לי חבר שידע את רוב התנ"ך בעל פה. אבל כשהיית שואל אותו מה פירוש המילים, הוא לא היה יודע. איך חז"ל הסביר את המילים, היו לו הבנות מוטות. וזה קל מאוד להגיע להרבה שגיאות בלימוד תנ"ך. אנחנו נלמד את הפירוש של המלבים, שהוא חי בתקופה שההשכלה התחילה. והוא בעצם כתב את הפירוש שלו כנראה ליהודי הממוצע ששוקל אם ללכת בדרך ההשכלה. והוא רצה להראות לנו שחז"ל היה להם מסורת יד ורגל, הבנה עמוקה בדקדוק ובפשט הדברים. והפירוש לו מובנה בעצם לאנשים שמצד אחד הם בני תורה, מצד שני באים עם כיוון ומחשבה ללכת להשכלה. והוא מראה להם שאין להם מה לחפש שם, ושכל מה שהם רוצים הם ימצאו בפירוש שלו. הוא נולד בתף קוף סמך ת' 1809, נפטר בן 70, 1879, נולד בפולין, כשהוא היה בן 6 הוא התייתם, ואמא שלו התחתנה שוב, והאבא שלו השני גידל אותו ולימד אותו קבלה. זה מה שאנחנו נראה, המלבים בפירוש שלו ייתן לו הרבה יסודות בהבנת תורת הנסתר. הוא בגיל יותר מבוגר שינה את שמו למלבים, שזה ראשי תיבות של השם שלו, מאיר לייביש בן יחיל מיכל, וזה גם תרגום מילולי, שהשם משפחה שלו היה וייסר, וייסר ביידיש זה להלבין, אז מלבים זה גם תרגום של השם משפחה שלו. עכשיו, הוא חי בתקופה של המלחמה בין החסידים והמתנגדים, וההשתלשלות של המשכילים והתפתחות הרפורמה. הוא חיבר ספר הלכות שלא החזיק מעמד, הוא לא המשיך אותו, רק חיבר 30 סימנים התחלת אור החיים ולא התקדם, יש כל מיני אגדות למה הוא לא התקדם, ואת הביאור על תנך. הוא טיפל בדברים שאף אחד לא טיפל, כמו ספרי, ספרה, מדרשי ההלכה. הוא התכתב מחתם סופר, יש מכתב בינו ובין רבי עקיבא איגר, ולקח לו 30 שנה לחבר את החיבור שאנחנו נלמד. במשך 30 שנה הוא חקר את זה. כל מה שאנחנו קוראים, זה עבודה של המון השקעה. הוא בעצם רוצה להילחם עם החיבורים של מנדלסון ושל שדן, שאנשים ידעו שיש חיבור דתי שעונה על הצרכים. עכשיו, בהקדמה לישעיה הוא מדגיש לנו שאין שני מילים שיש להם את אותו פירוש. רש"י כותב בתהילים ובמקומות אחרים שיש מושג כזה כמו מילות נרדפות. אז רש"י אומר שיכול להיות שהנביא אומר את אותו דבר בשני סגנונות ומתכוון דבר אחד. המלבי אומר אין כזה דבר. היסוד שלו בהתחלת ספר ישעיה, שאנחנו נראה שספר ישעיה זה דווקא בסגנון שכל הזמן יש מילים נרדפות, אומר, אין כזה דבר שהמושג נאמר פעמיים. כל מילה יש לה הבנה ספציפית, ואם אנחנו חושבים ששני מילים יש אותה הבנה, אז אנחנו לא מבינים שני המילים. או שיש לנו הבנה באחת, או שאין לנו הבנה באף אחת משני המילים. זה שאנחנו קוראים את ההפטרה בשבת, זה תקנה שלא ברורה מתי היא החלה. אנחנו יודעים שהיה זמן שהיה גזירה לא לקרוא בתורה, והחכמים שבאותו דור התקינו לקרוא את ההפטרה שיש באיזשהו רמז למה שנקרא בפרשה, ואת זה השלטון אישר להם. זה לא ברור אם הגזרה הזו הייתה בימי בית ראשון על ידי מלכים יהודים בכלל, הגזרה הזו, או שזה היה בימי בית שני או בזמן אחר. זה לא ברור. מה שכן ברור זה שיחד עם הגזרה, יחד עם התקנה של קריאת ההפטרה, חז"ל חיברו לנו ברכות על ההפטרה. זאת אומרת שזה היה זמן קדום, עוד לפני שהפסיקו לחבר ברכות. והברכות על ההפטרה, דרך אגב, הן לא כמו שאנחנו אומרים היום. הן בערך אותו דבר, רק מה שהיה פעם זה שרחם הציון עיריך, המשפט הזה, הרבה סידורים עדיין מדפיסים את הבאותיות גדולות, כל הציבור היה אומר את זה, יחד עם הבעל ההפטרה, כי אם זה שם השם. זה תפילה שהקדוש הוא ירחם הציון. בעל מפטיר היה מוסיף פיוטים באמצע הברכה לפי כישרונו. זה היה כמו שאצל הספרדים מי שיודע מסלסל, אז ככה מי שידע לחבר פיוטים היה מוסיף פיוטים תוך כדי. וזה היה ברכה בעצם פתוחה, שכיום היא נסתמה כמו כל הברכות, ואומרים אותה כפי שהתקינו חז"ל. ההפטרה נשארה, פירוש המילה הפטרה או מלשון להיפטר, שאפשר להיפטר מקריאת התורה לידי קריאת ההפטרה באותו דור, או מלשון סילוק, כמו אין מפטרין אחר פסח הפיקמן, שעכשיו מסיימים את תפילת שחרית, ההפטרה, מפה נלך לתפילת מוסף. לא תמיד ברור מה הקשר בין ההפטרה לפרשה, ולא תמיד יש לכל העדות את אותה מסורת איזה הפטרה קוראים. כמעט בהכל יש לנו את אותו מסורת, אבל לפעמים לא. אנחנו מתחילים את ההפטרה שלנו, פרשת נוח, בעצם אנחנו נקרא הפטרה מישעיה, זו הפטרה היחידה שקוראים פעמיים בשנה בעצם, שנכפלת בשני פרשיות. פה יש צילומים שרוצה מהישעיה נון דלת. לפני שנתחיל, כדאי לדעת שהפרקים זה המצאה נוצרית, למעט ספר תהילים שבו יש לנו מסורת על חילוק הפרקים. הפרקים האחרים זה תקנה נוצרית, ולנו היה חילוק אחר, כפי שמוזכר בהקדמה דף אחד לתנך קורן, אפשר לקרוא את זה עמוד אחד, הקדמה הוא מסביר מה החלוקה היהודית. אבל מה שהתקבל, ומה שכולם משתמשים זה הפרקים, אז אנחנו גם נקרא זה פרקים, אבל זה למה שהרבה פעמים תראו שהמדפיסים קראו זה סימנים או קפיטל ביידיש, כי הם לא רצו לקרוא לזה פרק. פרק יש זה משמעות הלכתית. הדברים האלה לא רק שאין משמעות הלכתית, אלא לפעמים הם מתנגדים להלכה. יש מקומות שה... חזל אמרו לנו לא לעשות הפסק, והפרקים כן עושים הפסק. זה... ובכל זאת, כשנדבר על מראה מקומות, זה יעזורנו לדעת פרקים. אנחנו לומדים את הנביא ישעיה. ישעיה היה ממשפחת המלוכה. ישעיה היה בן אמוץ, והאח של אבא שלו היה אמציה. גם במגילה אומרת, ישנו מסורת, אמוץ ואמציה אחים היו. עכשיו, אמציה היה מלך יהודה. זאת אומרת שישעיהו היה אחיין של אמציה מלך יהודה. הוא ניבא, והוא היה נביא בן נביא, כפי שהגמרא מסבירה, שכל נביא שמוזכר יחד עם שם אביו, אז הוא נביא בן נביא, ישעיהו מוזכר בן אמוץ, זאת אומרת, הוא היה נביא בן נביא. הוא ניבא בימי מלכי יהודה, עוזיה, יותם, אחזי, חזקיהו, ומנשה, הבן של חזקיהו, הרג אותו, רצח אותו. הוא ניבא גם על ישראל וגם על יהודה, וגם על אומות העולם. אחד מהדברים שאנחנו רואים מישעיהו זה הזעקות והצער שיש לו על אומות העולם. אנחנו רואים את ההבדל בין נביאי אומות העולם לנביאי ישראל. שנביאי ישראל, כשהם ניבאו חורבן על אומות העולם, הם בכו גם על זה. ישעיהו, החץ רשי, כבר אומר לנו שיש שני מהלכים שונים בספר ישעיהו. החצי הראשון, הוא נביא על החורבן, צריך לעשות תשובה. אנחנו יודעים ששבת חזון, השבת האחרונה לפני תשעה באב, אנחנו קוראים מישעיהו. חזון ישעיהו בן אמוץ, הפרק הראשון. אז ישעיהו מנבא לנו את החורבן, ויחד עם זה הוא גם נביא הנחמה. כשיש לנו נביא שחי בתקופת בית ראשון ומנבא נחמה, אז אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, מה מהנחמה הזו דיבר ישעיהו על ימי בית שני, על החזרה מהגולה שכבר הייתה בימי בית שני, ומה מזה זה נבואה לעתיד לבוא לימי בית שלישי. עכשיו נתחיל את את ההפטרה. כדאי לשים לב שהשם של הנביא זה ישעיה, ישע של הקדוש ברוך הוא, יודקה. רוני עקרה לא ילדה. אנחנו מוצאים שבנביאים, הנביאים הרבה מדברים על אדמת ישראל, וכאילו זה בן אדם. אנחנו גם בתפילה אומרים את זה. אנחנו מדברים על אדמת ישראל, על ירושלים, על ציון, כאילו זה בן אדם. כבעל נפש, כחווה כאב, כמשיא תפילה, כמקבל נחמה, כראוי לרחמנות. איכה ישבה ודד, על מה מגילת איכה, על מה אנחנו בוכים? העיר. איכה ישבה ודד? העיר. הייתה, מי הייתה כאלמנה? העיר. בחות תבכה בלילה? העיר, ירושלים. אינה מנחם. זאת אומרת, יש אפשרות לנחם עיר. איך מנחמים עיר? אנחנו, הנביא בישעיהו, סוף שבת חזון, סוף ההפטרת חזון, ציון במשפט תיפדה. קודם כל אנחנו מדברים איך פודים את ציון ושווה העם בצדקה. זאת אומרת, קודם מדברים על פדיון האדמה. אנחנו רואים כל בוקר בתפילה, ובא לציון גואל. ציון צריך גואל? ושווה פשע ביעקב. כאילו, קודם מקדימים את הגאולה של האדמה, ואחר כך את הגאולה של העם. אנחנו אומרים, רחם השם אלוקנו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. מדברים על רחמנות בשביל העיר ועל ציון משכן כבודך ועל הבית הגדול והקדוש. אנחנו מדברים כאילו כולם צריכים רחמנות. ואנחנו גם, הנביא כשהוא מדבר על עם ישראל, מייחס את עם ישראל לציון. אנחנו נחשבים אבלי ציון. הנביא אומר לתת לאבלי ציון תאר. זאת אומרת, אנחנו מוגדרים כמתאבלים על ציון. זה חלק מהגדרות של עם ישראל. אפילו השם יהודי, רש"י מסביר בדניאל, זה על שם שגלו מארץ יהודה, מתייחס לאדמה. ההפטרה שלנו, רוני עקרה, מי זו העקרה הזאת? זה לא עם ישראל. רוני עקרה מדבר על ארץ ישראל, על ירושלים. רוני עקרה, רינה זה אחד מלשון שירה, משהו בהתחלת תהילים מצטט מחזל, יש 10 לשונות שירה, אחד מהם זה רננה. אז רוני עקרה, שיתרנן, שהיא תשמח, ירושלים או ארץ ישראל שהיא עד כה הייתה עקרה לא ילדה. היא הייתה כאילו היא עקרה ולא ילדה. יש אישה שהיא נהיית עקרה אחרי שיש הילדים. יש אישה שהיא לא ילדה אבל היא לא עקרה. ירושלים הייתה כאילו היא הייתה שניים, גם עקרה וגם לא ילדה. פצחי, רינה וצהלי לא חלה. ירושלים נקראת לא חלה, שהיא לא עברה את חבלי יולדה עכשיו שהיא תפצח עם רינה וצהלה. כי רבים בני שוממה, נביא מנבא שיהיה זמן ש... יהיו יותר רבים בני שוממה ירושלים, שהיא נחשבת השוממה, הבנים שלה יהיו רבים מבני ואולה, מבני האומות שנחשבו באולות, שכל זמן יש להם בעל, אמר השם. יש לנו אחד משני אפשרויות. אני בעד שנקרא את המלווים בפנים. אם אני מסכם את המלווים, אז אני מסכם את המלווים. אני חושב שהם מפסידים מזה. שאלה אם יהיה לכם סבלנות בזה. כמה רוצים שאני אסכם את המלווים? כמה רוצים? מי רוצה שאני אסכם את המלווים?
מה שאתה חושב שאתה יכול...
אני חושב שכדאי קובני. שאלה, זה טוב אם אנשים יגיעו. אנשים יראו, זה לא בשבילי, אז עדיף להסכם שאנשים יגיעו. כמה אנשים רוצים לקרוא את המלווים בפנים? בסדר, נקרא בפנים. רוני הקרן, המליצה, ספר משלי. מה כתוב? משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל. לדעת חוכמה ובינה, נכון? מה הפסוק השלישי? להבין משל ומליצה. אז רש"י מסביר שם שבתנ"ך אנחנו צריכים לדעת, וגם בחז"ל, שיש את המשל ויש את המליצה. המשל זה הנמשל, דיינו המסר שרצו להעביר לנו, ואז יש את המליצה. שמה שאנחנו בעברית מודרנית קוראים המשל. אז להבין משל ומליצה. המליצה זה איך שביטו את זה. אומרים שבמשלי כתוב כל מיני דברים על לא ללכת עם אישה זונה. אז רש"י אומר, נכון, זה מדבר על לא ללכת אחרי דעות זרות. אבל יש גם פשט, לא ללכת עם אישה זונה, גם מזה צריך להבין מסר. אז להבין משל ומליצה. תמיד אנחנו צריכים להבין את שניהם. אומר המלבים, רוני הקרא, המליצה תדמה את המדינה כאם היולדת ואת בני המדינה לילדיה. עכשיו כדאי שנשים לב, המלבים פותח את הפרק בהסבר שההכרה פה היא המדינה, ועוד שלושה ארבעה פסוקים כשהנביא ממשיך לדבר זה, המלבים יהפוך את זה להיות כנסת ישראל. התרגום רש"י, כולם לומדים שזה או ירושלים או ארץ ישראל. אז המלבים מסביר ככה, המליצה תדמה את המדינה כאם היולדת ואת בני המדינה לילדיה. דרך אגב, אנחנו, אם היינו רוצים לדייק, היינו צריכים להסביר מה פירוש המילה בן, מה פירוש המילה ילד. ילד זה לא כמו שאנחנו חושבים ילד. הגמרא מדברת על ילד נשוי. הגמרא מדברת בסוכה על ילדים. אז זה נכון שלשון תנ"ך לחוד, לשון חז"ל לחוד. כשאנחנו קוראים, כדאי לשים לב שאנחנו לא כל כך מדייקים, אבל בסדר, אין לנו זמן. המליצה תדמה את המדינה כאם היולדת ואת בני המדינה לילדיה. על פי זה דימה את ציון כאישה עקרה, כי אינה יולדת בנים ויושבת שוממה. אז הנביא מדבר לציון. מה זה ציון? אנחנו יודעים שציון זה לא ירושלים, נכון? אנחנו יודעים לכם על ישראל ועל ירושלים ועל ציון. יש ציון, יש ירושלים. ציון זה לא ירושלים. לרב קוק יש מאמר על זה. אז דימה את ציון כאישה עקרה, כי אינה יולדת בנים ויושבת שוממה. ואחרי כי בכל זאת יבואו לבנים רבים מרחוק, כמו שכתוב, ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה, תרון ההכרה הזאת הגם שלא ילדה, כי לא הפסידה מאומה, כי מכל מקום רבים בני שוממה, אבל עוד יהיה לה רווח מזה. כי כמו שהאישה קודם לידתה תחיל תזעק בחבליה, כן המדינה תרם לידתה, והוא תרם תהיה לגוי וממלכה, יעברו עליה מלחמות רבות ומהומות גדולות בהכרח. כדי להקים מדינה, אז צריך לעבור איזושהי מלחמה, צריך לעבור איזשהו גיבוש דעות והתמודדות עם הסביבה. זה לא דבר שקורה בן לילה, וזה דבר שקורה עם מחיר גדול. הנביא מנבא שיהיה מציאות שפתאום הילדים יבואו לארץ ישראל או לירושלים, והיא לא תצטרך לעבור את החבלי לידה האלו, שהם חבלי הולידה לה. אבל ציון שיבואו אליה גוי גדול ועצום פתאום בלא חבלים וצירים, תדמה כאשר כאישה שילדה בנים רבים ולא חלה בחבלי יולדה. וזה שאמר, פצחי רינה וצהלי עוד יותר על מה שלא ילד, ומה שאת דומה כאשר כאישה שלא חלה בחבלי יולדה. עכשיו זה מביא אותנו ליסוד בהשקפה. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על העולם ואומרים, טוב, כדי שנצליח בדבר מסוים צריך השתדלות או מחיר מסוים. על הרבה דברים אנחנו מסתכלים ואומרים, נכון, היה מחיר, אבל זה הדרך להשיג את זה. היינו צריכים, בוא נאמר, העולם, הרבה אנשים היום אומרים, העולם היה צריך להבין כמה זה חשוב שחבל עזה יהיה ברשותנו, אז היה צריך להיות מציאות שאנשי גוש קטיף יגורשו מבתיהם. זה הציל את שער ישע. יש כל מיני ממות שאנשים אומרים. ובעצם אנחנו רואים שוב ושוב מחזל שזה לא הסתכלות נכונה. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אין כזה דבר שצריך מהלך כדי שיהיה תוצאה. יכול להיות את אותה תוצאה בלי המהלך. זה שאנחנו בעיניים האנושיות שלנו רק יכולים לדמות שעל ידי מהלכים מגיעים תוצאות ועל ידי מחיר מרוויחים, זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא לא צריך להפעיל את העולם ככה. ולכן, לדוגמה, אם לבן אדם קורה דבר טוב, והוא יודע שיכול לקרום זה דבר רע, בן אדם מצא אוצר, יודע שיכול שמחר השלטון יגלה שהוא מצא את האוצר, ויבואו, יעלילו עליו עלילות, יחריבו את ביתו, הוא לא יודע אם זה דבר טוב לא רע לו, אבל ברגע זה יש לו כסף, הוא מצא אוצר, הוא צריך לברך טוב ואמיתיו, כי ברגע זה יש לו טוב. זה שמחר אולי יהיה רע, אנחנו לא יודעים, אבל אם היה אמור להיות רע, יכול להיות רע בלי הטוב. אם היה אמור להיות טוב, אז עכשיו טוב. זה בכל שלב בחיים. אם בן אדם יוסף מובילים אותו למצרים, אז נכון, מובילים אותו בין פסמים. אז בן אדם יכול לומר, מה לי הפסמים האלה? הם למדים אותנו חז"ל? לא. יוסף היה מגיע לו שבנסיעה הזו יהיו לו פסמים. בן אדם יכול לומר, אם יוסף היה יושב בין אורות שמסריחים, כמו שדרך הישמעאלים באותו זמן זה מה שהם היו סוחרים, אז הוא היה אומר, אנחנו היינו חושבים שהוא היה אומר, שבסדר, זה טבע הדברים. אם מובילים אותי למצרים, אז אני צריך לשבת בין אורות שיש להם ריח רע. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. יוסף ירד למצרים, לא מגיע לו את זה. מגיע לו שהוא ירד בין פסמים, שיהיה לו ריח טוב. אז כל דבר קטן, גם לטובה, גם לרעה, בן אדם צריך לדעת שזה לא שהתוצאה נולדת מההשתדלות. יש את ההשתדלות, יש את התוצאה. יש את התהליך ויש את התוצאה. זה שני דברים שונים. אנחנו צריכים לעשות את שלנו. אנחנו צריכים לדעת שזה לא, זה לא תלוי זה בזה. הקדוש ברוך הוא מביא את מה שהוא רואה להביא. ואם התהליך נראה לנו תהליך טבעי ובגלל זה יש מחיר, צריך לדעת שצריך להתפלל על המחיר הזה. בן אדם לא צריך לוותר ולומר, צריך להיות מחיר כדי לעשות משהו. לא. היו לו מלחמות שלא נפלו אנשים, היו לו כל מיני ניסים. בן אדם צריך תמיד להתפלל שיהיה על הדרך הכי טובה. ואם בן אדם רואה שמשהו רע קורה, אז צריך לדעת שזה לא תירוץ שזה יוליד לדבר טוב. כי אם היה מגיע לו רק הדבר טוב, הוא היה מקבל רק את הדבר הטוב. בן אדם לא צריך לעבור דבר רע. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בזה. וזה מה שהנביא פה מתאר. שירושלים תגיע למצב שהיא לא תצטרך לעבור את החבלי יולדה. ישראל יהיה לה את כל הילדים בלי לעבור את זה. וזה גם מה שחז"ל לימדו אותנו על אברהם אבינו. שהקדוש ברוך הוא חסך לאברהם ולשרה צער גידול בנים. יש פעם שבן אדם מגיע עד גיל 90 והוא מתפלל והוא בוכה והוא מקווה והוא לא יודע אם הוא כבר יוכל להביא ילדים לעולם. אשתו עברה את הגיל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, יהיה לך ילדים. ואז כשהוא כבר זקן, שבע ימים, לא חושב שיהיה, כן, הקדוש ברוך הוא מבטיח ובסוף יש. אומרים חז"ל, אברהם הרוויח, לא היה לו צער גידול בנים. אז בן אדם יכול לשאול את עצמו, מה, כל השנים שהוא היה לו את יצחק, מה אם לא היה לו צער גידול בנים? לא היה לו גם את הילדים. צריך לדעת ששניהם נכון. צד אחד היה צריך להיות את הניסיון, צד שני גם היה בזה רווח. וכל דבר קטן כזה, האדם האנושי לא יכול לשקול אותו. אז הוא צריך ללכת במהלכים, אבל הקדוש ברוך הוא הצור תמים פועלו, כתוב באזינו. הקדוש ברוך הוא כל דרכיו משפט. כל אמונה ואין עוול, כל מה שהוא עושה זה מדוד בדיוק. אז ירושלים, ישראל, תזכה למצב שהילדים חוזרים בלי לעבור את החבלי יולדה, כי זה לא הכרחי. אומות אחרות רוצים להקים עם, ארץ, ממשלה, צריכים לעבור חבלי לידה. ירושלים יכולה להגיע למצב שיתקבל זה בלי זה. ובכל זאת, למרות שישראל לא תעבור את הצער של הלידה, היא המציאות שרבים בני שוממה מבני מדינה אחרת שהייתה בעולה שהיה לבעל וילדה לו בנים. כל לשון פה בעצם היה מקום לשבת לדייק אותה. מה זה בעולה? הנביא אומר, תקרי לי אישיב, לא תקרי לי עוד בעלי. יש הבדל בין אישי לבעלי. למה אדום נקראים בעולה? ופה גם כן, המלבים עושה את זה כאילו השוואה כללית. כאילו, ישראל תהיה יותר רבה מאומה שהיא בעולה. אבל מפרשים אחרים, רש"י לדוגמה, אומר, בעולה זה בת אדום. זאת אומרת, זה השוואה ישירה בין ישראל לאדום, שאנחנו יודעים שרוב המפרשים אמרו שאדום זה הנצרות. הרחיבי מקום ההולך. ויריעות משכנותייך יתו אל תחסוכי. הנביא אומר לירושלים שהיא תצטרך להתרחב. הנביא ביחזקאל אומר לירושלים שירושלים תתרחב עד דמשק. עתידה ירושלים להתרחב. הנביא מתאר ביחזקאל שיהיו כל כך הרבה אנשים בארץ ישראל שהחלוקה בין השבטים לא תהיה כמו שהייתה פעם, אלא יהיו שורות, קווים. כל שבט יהיה לו קטע מעבר בכלל למדינת ישראל, והחלוקה תהיה חלוקה כאילו עושים קו שווה על הגלובוס. ככה הנביא מתאר יהיה החלוקה בין השבטים, ואפילו ירושלים תתפשט עד דמשק. אז הנביא פה אומר, הרחיבי מקום ההולך, להרחיב את מקום האוהל, ויריות משכנותייך, היריות, שזה גם דימוי לאוהל, יתו אותם למרחוק, אל תחסוכי, העריכי מיתרייך, להעריך את החבלים, ותעדותייך הזה, כי צריך לחזק את היתדות, כי זה יהיה אוהל גדול מאוד. אומר המלבים, הרחיבי להחזיק רוב הבנים, זה המשך של אותו משל, יהיו הרבה בנים, צריך להחיב את האוהל, והנה האוהל הוא הגדול, שבו ידורו, ואם לפעמים יבואו אורחים, מספחים משכנות קטנות נוספים אל האוהל. אומר גם יריות משכנותיך שסביב האוהל יתו המתים, שהאוהל עצמו יגדל מאוד ולא יהיה מקום, וגם יצטרכו לפתוח עוד אוהלים קטנים המשכנות, כי יהיו רבים השבים לארץ ישראל. ואל תחסוכי רגע מלעטותם ולפושטם תמיד. המלבי מסביר שאל תחסוכי מדבר על הזמן. אנחנו לא היינו מבנים ככה לחורה. היינו אומרים שאל תחסוכי, הכוונה היא תטו עד הסוף. כאילו אל תחסוכי בחבל. תטו את אוהל למרחוק. המלבים אומר לא ככה. לא לחסוך רגע מלעטותם לפושטם תמיד. כי תמיד יתרבו הבנים הבאים מחדש וצריך להוסיף תמיד דיורים. משל האוהל הוא ירושלים ומשל המשכנות שאר ערי יהודה. וגם האריך ימי תרייך. הקושרים את האוהל למען יהיו מזומנים לפשוט את האוהל תמיד בעת הצורך לאורך, כי האוהל לא יעמוד רגע על גבולו, כי כל הזמן יהיה ריבוי אוכלוסין וכל הזמן יצטרכו להתרחב. וגם חזקי את עדות האוהל למען יסמכו עליהם אוהלים אחרים. המלבים מסביר שיתדותי חזק, זה לא להחזיק את האוהל הזה, אלא שהיתדות יהיו בסיס לעוד אוהל, כי כל הזמן יתרבו האוכלוסין בישראל. וכל זה משל את התרבות העם והתפשטותם ומבואר הממשל. עכשיו ידוע שכשבנו את מרכז הרב, אז שאלו את הרב צבי יהודה איזה גודל לבנות את בית מדרש, הוא אמר להם לעשות אותו גדול מאוד, ולא שמעו בקולו. בנו את בית מדרש, ויש חדר ליד בית מדרש, חדר גדול, שהיה אמור להיות חלק מהבית מדרש, והבית מדרש גם היה צריך להיות יותר ארוך, ואמרו, אין לנו אפילו מספיק תלמידים למלות חצי מהבית מדרש, מה אנחנו צריכים לבנות בית מדרש כך גדול? והבית מדרש כבר היה גדול, שעבר על גדותיו, והחדר שליד בית מדרש כבר התמלה, ובגלל זה קוראים לו הרחיבי, שם הפסוק הזה. הרחיבי מקום ההולך, יש כל כך הרבה, צריך להתרחב. כי ימין ושמאל תפרוצי. כשאנחנו קוראים תנ"ך, זה הנביא תמיד, גם התורה וגם הנביא, מדברים כאילו האדם פונה למזרח. זה למה שמזרח נקרא קדמה. שקדימה, הפנים של האדם זה למזרח, והאחור זה תמיד מערב. צפון, אם אדם מסתכל קדימה, אז אם הוא מסתכל למזרח, אז צפון יהיה שמאל, ומערב יהיה דרום, נכון?
אם הוא מסתכל צפון?
אם הוא מסתכל מזרחה, כן, צפון יהיה שמאל, ומערב יהיה לדרום
ימין.
נכון. ואז ימין ושמאל, כשהנביא מדבר על ימין ושמאל, זה תמיד צפון ודרום. זה, על פי זה אפשר להבין את הפסוק, ארץ רחבת ידיים. מסתכלים לארץ ישראל מזרח מערב, זה לא כל כך רחב. אבל אם מסתכלים צפון דרום, אז כבר אפשר לדבר על רחבת ידיים. בסדר, אם אתה מסתכל מזרח, בימי לוט, זה עדיין היה נחשב זרע, ארץ רחבת ידיים. כי ימין ושמאל תפרוצי. אומר המלבים, תפרוץ את הגבולים מימין ומשמאל, ותמשוך ארצך חוץ לגבולים האלה, עד כי זרעך גויים יירש וערים נשמות יושיבו. עד כי זרעך גויים יירש, יען שערי ישראל לא יספיקו ירשו ערי אקום. וגם אלה לא יספיקו להם, עד כי ערים נשמות יושיבו, שיצטרכו להושיב מקומות שאף אחד אף פעם לא יתיישב שם. עכשיו המלבים מסביר שהנבואה הופכת מנבואה לאדמה לנבואה לאומה. ונקרא את הפסוקים, נעמוד על כמה מילים ואז נקרא את המלבים. הנביא אומר לעם ישראל, אל תראי, אנחנו יודעים שיש יראה, זה סוג דבר אחד, יש יראה, יש פחד, יש אימה, כי לא תבושי. ואל תיקלמי, שאל תיקלמי בעצם תואם ללא תיבושי. יש בושה וכלימה, שני סוגים של שונים של בושה. כי לא תחפירי, כי לא תחפיר הכוונה היא להתבייש גם כן. למה לא צריך לפחד? כי לא יהיה בושה, כי בושת אלומייך, הבושה של הזמן הצעירות של עם ישראל, אלומייך, תשכחי, תוכלי לשכוח את הבושה שפעם הייתה, וחרפת אלמנותייך, החרפה של הזמן שהיינו כאלמנה, זה הזמן שאנחנו בגלות, כאילו הקדוש ברוך הוא לא איתנו, לא תזכריות. צריך לדעת שיש שני שלבים של בושה לעם ישראל. יש את הזמן שהיינו בארץ ישראל, וזה מה שהמבי מסף לתאר לנו. היינו בארץ ישראל וחתנו. הנביא אפילו מתאר בירמיהו שהיינו ממציאים עבודה זרה, היינו עובדים עבודה זרה מכל מקום שרק היינו יכולים למצוא. זה היה מטרופולין לעבודה זרה ארץ ישראל. וזה זמן שכאילו זנינו, אישה צעירה שהיא עם בעלה והיא זונה, היא כל הזמן הולכת לחפש דברים אחרים. אז זה בושה אחת. ואז יש את השלב שהיינו כאלמנה, שזה הזמן שהיינו בגולה, וזה מה שהוא אומר, שהאומות האחרות נחשבות בעולה. כאילו יש לבעל שמטפל בה, בדרך הטבע הם מצליחים. עם ישראל כל הזמן, מה אמרו לנו כל הגויים? איפה אלוקיכם? איך אתם, באמור אליי כל היום, היה אלוקיך. כל הזמן זיזלו בנו, אמרו, מה אתם שווים? תראו, אתם הכי שפלים בגויים, זה התנה הראשונה בכוזרי. איך אתם יכולים להיות עם הנבחר, אתם במצב הזה. וזה על מנותייך. זה מה שנביא קורא מצב של אלמנות. כאילו אנחנו אלמנה, כאילו אין לנו בעל, כאילו אין מי ששומר עלינו. אז הנביא אומר לה שלעומת שניהם, את זה היא תשכח ואת זה היא לא תזכור, כי בועלייך עושייך השם צבקות שמו, וגואלך קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא, כי חישה עזובה ועצובת רוח כך השם. מצד אחד הקדוש ברוך הוא בעבר קרא לעם ישראל אישה עזובה, ואשת נעורים כי תימאס אמר אלוקייך. נכון, היה שלב שהיינו כאשת נורים שהקדוש ברוך הוא מאס בנו, והקדוש אומר ברגע קטון עזבתיך. אני אחשיב את זה כאילו הזמן שעזבתי אתכם יחשב רגע קטון, לעומת וברחמים גדולים הקבצך, שיהיה רחמים גדולים שהקדוש ברוך הוא יקבץ עם ישראל חזרה לארץ ישראל. בשצף קצף, זה כאילו כעס מהיר, הסתרתי פני רגע ממך, זה יחשב כאילו כל זמן הגלות הזה יחשב כאילו זה רגע. ובחסד עולם ריחמתיך, רחמים יהיה בחסד עולם, דבר נצחי, אמר גואלך השם, כי מנוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ. הקדוש אומר, כמו שנשבעתי לא להביא את המבול שוב על הארץ, זה הפרשה שלנו, כי נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. באותה מידה הקדוש אומר, האהבה שלי תתמיד עם עם ישראל, כשאני אחזיר אותם לארץ ישראל, אני לא אמיש מהם. כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם יהיה מציאות שיהיה מבול, שהערים כפר ילכו והגבעות ילכו, אבל החסד שהקדוש ברוך הוא עם ישראל זה לעולם לא ילך. זה יותר חזק מהברית שלא יהיה שוב מבול בארץ. עכשיו, כל זה הסברנו בעצם על פי המלבים, נקרא את המלבים בפנים. אל תראי, ההבדל בין בושה וכלימה הוא שהבושה הוא המתבייש מעצמו, וכלימה הוא המקבל הכלימה מאחרים. שזה, סתם דרך אגב, זה ירושלמי מה שהמלבים כותב פה. הוא לא מצטט לנו ירושלמי, המלבים רק כותב יסודות. אבל זה לא המצאות של המלבים. הוא מביא את זה ממקורות, רק הוא לא מצטט את המקורות. זה, הירושלמי עושה את ההבחנה הזאת בין בושה לכלימה. ודלתות הכתוב מקבילים. אל תראי כי לא תבושי, כי בושת אלומייך תשכחי. זה צד אחד. ואל תקלמי כי לא תחבירי, כי חרפת על מנותייך לא תזכריות. נכון? אמרנו חרפה זה ממישהו אחר, כלימה זה ממישהו אחר. אז זה אל תקלמי, ואמרנו שזה הזמן אלמנות. הזמן אלמנות זה הזמן שאנחנו בגולה וכולם מבזים אותנו. לעומת זאת, הבושה זה דבר עצמי, אבל אינם מכיר שהוא לא בסדר. האישה הזאת המליצית, שהיא כנסת ישראל, בעת אלומה, כשהייתה צעירה, בעוד שהיה לה בעל, והיא בעוד שישבה על אדמתה, ובעלה השם צבקות איתה, היה לה בושה מעצמה על ידי רוע מעשיה. בעצם הבושה זה הזמן שהיינו עדיין בארץ ועשינו עבדה זרה. כי אז זנתה תחת בעלה ועבדה אלוקים אחרים. הגם שלא נחלמה מאחרים, כי גם יתר העמים עבדו אלילים. אז כשהנביא אומר לנו, אל תראי, עם ישראל לא צריך לפחוד, כי לא תבושי, לא יהיה לנו את הבושה הזאת, זה מדובר על הבושה שמה שעשינו בעבר, לפני למעלה מאלף שנים. על זה הבטיח הנביא להכרה הזאת, אשר ישוב בניה ובעלה אליה בעתיד. בל תירא פן תבוש ממעשיה הרעים, כי בושת עלומייך תשכחי, כי השם ימחול ויעביר החטאים האלה. זה מעניין שהמלבי משתמש בלשון מחילה. המלבי כותב שהלשון סליחה נאמר רק על הקדוש ברוך הוא. סליחה זה למחוץ, כאילו זה אף פעם לא היה. והמלבי לא אומר את זה פה. הקדוש, המלבי אומר מחילה, כי השם ימחל ויעביר החטאים האלה. אחרי זאת, בעת שהייתה אלמנה, שהוא אחרי עוזבה בעלה על ידי חטאה, אז לא הייתה לה בושה ממעשיה, כי לא עבדה עוד אלילים. ברגע שגלינו, גדולה עשרה טבעת, חזר ממנו מהזמן שחשבורו שהסיר את הטבעת, עם ישראל עשו תשובה. קיבלו תורה שבעל פה מרצון. אנשי כנסת הגדולה הסירו את היצר לעבדה זרה, ועם ישראל כבר לא עובד עבדה זרה. אז על זה אין בעיה. אז אין לנו את הבושה הזאת, אבל הייתה לה כלימה וחרפה מאחרים, על ידי שהייתה אלמנה וגולה. וסורה, מבטיח להשם, אל תקלמי עוד מהאומות על ידי גלותך, כי לא תחפירי, לא תצטרכי להחפיר פנייך בתמון, בגלות שלא ירוך אדם, כי חרפת אלמנותך לא תזכרי עוד. החרפה שחרפו אותך על ידי שהיית אלמנה, לא תזכרי. ואמר פה לא תזכרי, כי לא יוכלו לשוקחו לגמרי, אחרי שהיה זה מקרוב. רק לא יזכרו אותו בפיהם. זה לא תזכור, כמו שאנחנו רואים, זכור מצוות זכירה, זה תמיד בפה. לא תשכח, זה במחשבה. אז אבל בושת עלומים, זה יישכח גם מליבם, כי זה היה בימי קדם. עכשיו אנחנו, שוב, אנחנו מתייחסים כל נבואה הזאת כי זה מה שעתיד להיות. זה לא הוכח, יכול להיות שמדבר עם בית שני. זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו תמיד, שאנחנו קוראים ישעיה. כי בוא עלייך, זה מקביל נגד שני העניינים שהזכיר בפסוק הקודם. נגד חרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד, אומר הטעם, כי בוא עלייך יהיה מישהו עושייך, אשר שמו השם צבקות, ובידו להשיבך על כנך. מה זה עשייה? נכון, היה לנו פרשה בהפטרה של שבוע שעבר. ברטיב, יצרתיב ואף עשיתיב. יש בריאה, יש מאין, יש יצירה שזה נתינת צורה, יש עשייה שזה סיום נתינת הצורה, זה סיום הכלי. אז הקדוש ברוך הוא בוא עלייך, הוא יהיה הבעלים של עם ישראל, והוא יהיה גם עושייך, שהוא ישלים את הקניין שלנו והעמדה שלנו בארץ ישראל. השם צבקות, ובידו להשיבך על כנך. למה הוא נקרא השם צבקות? כי כל הצבאות תחת ממשלתו. ונגד בושת עלומייך תשכחי, אומר הטעם, כי גואלך יהיה קדוש ישראל. עכשיו פה המלבי נותן לנו יסוד לכל לימוד תנ"ך, שם קדוש ישראל נקרא בו השם בעת שישראל מקדשים אותו במעשיהם. קדוש ישראל זה אומר שאנחנו במצב טוב, אנחנו מקדשים שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה מורה כי תהיה אז קדוש לאלוקים, אז לא נצטרך להתבייש, לא יהיה ממה להתבייש, עם ישראל לא עושה תשובה. וגם אז אלוקי כל הארץ יקרא. עוד דבר שנרוויח בזמן הגאולה, כי אז כל העמים וכל כל הארץ וכל העמים יעבדו אותו ויכירו אלו אותו, ואיך יצויר שתחתי אז. אם כולם עובדים את השם, אז ודאי שאנחנו נעבוד את השם. אז אל תראי, לא צריך לפחות שנחתו ושוב נגלה. קדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח שלא תגלו, לא תחתו, תשבו לבטח על אדמתכם. האם זה מדבר על ימי בית שני? האם זה מדבר על ימינו? יש לי עוד שאלה פתוחה. שאנחנו צריכים לסיים, ערבית זה עוד דקה, נכון?
כן.
בסדר, אז אתם תודיעו לי אם רצונכם ש...